ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שאני הרבה זמן שומע עליכם ברקס, ואתם מאוד ידועים בענף, ואתה במיוחד ככה שם שמוכר, אז זכיתי והתארחתי פה לפני שבועיים, אני חושב, אצל החבר'ה המקסימים שלך, פגשתי פה את אלי ודוד, אנשים מדהימים. והנה, אנחנו פה, וככה אתה מיד הסכמת ופינית זמן, ואני יודע כמה אתה עסוק, אז תודה רבה. אז אנחנו פותחים את השבוע, נכון שזה יעלה רק בשבוע הבא מההקלטה, אבל אני חושב שאיתך אני יכול לדבר כמעט על כל נושא שאני רוצה בתחום הנדלן, בטח בתחום המימון. אני רוצה אבל להתרכז בתחום שהיא התמחות החברה שלך, שזה בעיקר מימון, שזה פיננסים, ומכאן את ההתחדשויות העירוניות וכל מה שאתם מתעסקים, ויש הרבה על מה לדבר בתחום הזה. אז ככה, לפני שאנחנו יוצאים לדרך ונכנסים לתוך עובי הקורה, בוא תספר לאנשים למה אתה כל כך, אני מכיר, כל כך הרבה זמן מכיר את השם שלך, אז מי זה ברק הס ומה, איפה אני נמצא?
טוב, קודם כל תודה רבה. אולי מי זה ברק הס? נתחיל ברמה האישית. אני נשוי, יש לי 7 ילדים, גר בקריית משה בירושלים. הדרך המקצועית שלי התחילה בעולם הכספים, למדתי תואר ראשון מימון, חשבונאות, הייתי סמנכ"ל כספים בחברת אינטרנט רימון, אני מניח שחלק מכירים, חברת אינטרנט בעיקר למגזר הדתי.
החרדים מכירים את אינטרנט רימון. זה בעצם היה האינטרנט של החרדים.
נכון, וגם האמת שפגשתי גם הרבה מהמגזר הכללי, החילוני, שמכירים את זה. אגב, אנקדוטה קצרה, תמיד כשנפגשנו והסברנו מה אנחנו עושים, ראינו כולם אמרו שצריכים פתרון כזה גם למגזר החילוני. כל הורה לא היה רוצה שהילדים שלו יגלשו בפורנוגרפיה, בטח לא בשלבים מאוד צעירים כמו שפוגשים את זה היום.
וזה היום ונורא, אבל זה לא נושא הפודקאסט.
כן, לא נעמיק בזה. אז בהחלט הרבה מכירים את אינטרנט רימון. לפני 12 שנה, כמעט 13, יצאתי משם והקמתי חברת ייעוץ פיננסי. בעצם גיליתי שיש הרבה מאוד החלטות פיננסיות שמשפחה מקבלת ולא יודעת, אין לה את הכלים לקבל את ההחלטה הזאת בצורה נכונה, ואפשר להרוויח הרבה מאוד כסף בהחלטות האלה. התחלנו מייעוץ משכנתאות, מה שהיה לפני 12-13 שנה פחות נפוץ
היום. תחילת הדרך.
כן, תחילת הדרך. זה היה שלב שבו מסבירים לאנשים ייעוץ משכנתא, שאומרים לך, כן, יש לי משכנתא, מה צריך? לא כך הבינו על מה מדובר, אבל באמת הובלנו שם אלפי משפחות שחסכו הרבה מאוד כסף במשכנתאות שלהם בזכות בנייה נכונה של המשכנתא. בהמשך המשכנו לייעוץ פנסיוני, תכנון פיננסי.
כשאתה אומר המשכנו, מה זה המשכנו?
חברת האם נקרא לזה שפעלה בזה, נקראת ברק ייעוץ והשקעות, היום שינו לפני כמה חודשים את שמה לפאזל. זה בעצם חברה שעוסקת בייעוץ פיננסי, למעלה מ-10,000 משפחות קיבלו ייעוץ בתחומים השונים. ולפני 7-8 שנים פנו אלינו לקוחות מאותה חברה, ואמרו שיש להם כסף להשקעה, וביקשו שימצא עבורם פתרון השקעה. וזה בעצם אנשים שיש להם כסף 100, 150, 200, 300 אלף שקל, הם לא רוצים להשקיע אותו בשוק ההון, כי התנודתיות שם היא לא מתאימה להם. אתה יודע שיכול להיות שכלכלית זה מהלך נכון לשים את הכסף במניות ולשכוח ממנו, אבל פסיכולוגית, בן אדם ששם 200 אלף שקל במניות, ופתאום הוא מגלה בזמן משבר שיש שם רק 100 או 150, אז קשה מאוד להישאר
אדיש לסיפור הזה. אחת הבעיות, אני רואה את זה אצל אנשים ברק, זה שאנשים ברגע שהם קונים מניות, או שיש להם מניות, הם כל היום יושבים, ואם אתה לא בן אדם שאתה, אם אתה לא סוחר בנשמה, אז אתה רואה את הירידות והעליות, ואנשים לא יכולים לחיות עם זה. וזה קשה מאוד.
וגם פותחים כל יום את זה בשביל לראות, כאילו,
טיפשות.
אין כמעט עוד,
כן. עשו.
אגב, אחד היתרונות של הנדלן, נגיד שמישהו קונה דירה, אין לו כל יום לפתוח ולראות מה המחיר, לכן כאילו,
אבל יש גם כאלה, יש גם כאלה, ותתפלא, אני פוגש את זה, ואנשים לא מבינים, זה לא יעזור לך אם אתה תדע את זה. זה כמו שאתה גר בבית.
הפוך, זה יזיק הרבה פעמים.
כן, זה ברוב המקרים. גם אם אתה גר בבית, ופתאום הוא עולה בערך שלו, מה זה נתן לך? מעבר לזה שאולי אתה יכול לשעבד אותו יותר, מה, אתה ישן יותר טוב? או אם הבית ירד לכמה ימים בערך, אז מה, הכרית פחות נוחה? אנשים צריכים להבין, ברגע ששמת את הכסף להשקעות לטווח ארוך, תשחרר.
בדיוק. פגשנו אגב הרבה אנשים שבאמת מזדקנים בתוך בית מאוד יקר, אבל זה לא עוזר להם, כאילו הכסף שקוע בתוך הקירות והם לא יודעים מה לעשות איתו. אז מצד אחד האנשים האלה לא רצו לחשף לתנודתיות של שוק ההון. אגב, זה מחקרים מדהימים, כן? מ-2003 עד 2007, 2008, הבורסה בישראל עלתה ב-200%, כן? מאזור ה-300 נקודות, נדבר על 200.
רואים שאתה לא ירושלמי, טוב. זה לא טוב, 200 אנחנו אומרים.
200, יש דברים שעברו לי. גוגו עם אג'ויים עוד עובד, אבל 200 כבר לא.
אצלי זה בולט.
אז היא עלתה בערך מ-300 נקודות ל-900 נקודות, והמחקר אומר שהאנשים בישראל, במקום להרוויח 200%, הם איפשהו בין הפסידו 7% להרוויחו 5%, משהו כזה, זה תלוי איך בדיוק מסתכלים על הנתונים. אבל בגדול, למה? כי אנשים במקום לקנות ולהחזיק ולהישאר לטווח ארוך, הם פשוט אומרים שבשביל לעשות כסף צריך לקנות בזול ולמכור ביוקר. אז אנשים בבורסה עושים בדיוק הפוך. הבורסה עולה, אז אומרים, יאללה, בוא נרוץ לקנות, כי הבורסה בדיוק עולה. ואז הבורסה יורדת, אמרו, טוב, הבורסה ירדה, בוא נמכור. אז הם קונים ביוקר, מוכרים בזול, וכתוצאה מזה באמת לא מרוויחים.
זה תכונה כללית, אם תזכור את מה שהיה בבאר שבע ב-2006, אנשים קנו אז נכסים בשכונה ד' ב-$100,000, שהייתה התרסקות וזה ירד בעשרות אחוזים שם, אנשים מכרו, זה היה מטורף, ואנשים, איפה השכל שלכם? תחזיקו את זה, הרי השכירות היא אותו דבר. חוץ מזה, תמיד השוק הוא בגלים, וצריך להיות קצת עם אוויר לנשימה, אבל אנשים הם היסטריים, ובואו נקדם אותם כדי שידעו איפה כן לעשות דברים.
אז אותם אנשים לא התאים להם שוק ההון, כי התנדתיות לא התאימה. מצד שני, להתחיל לקנות דירה ולתחזק אותה ושיפוצים ולמצוא סוחרים, זה גם פחות התאים. ובעצם חיפשנו עבורם פתרון. באמת שהסתכלנו על פתרונות בשוק, אפילו התחלנו לעבוד טיפה עם פתרונות קיימים, וגילינו מהר מאוד שזה לא מתאים לנו, לא משהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו. ובעצם פתחנו את חטיבת ההשקעות אז של ברק ייעוץ והשקעות, היום מה שנקראת חברת ברק נדלן. אז מפה נדבר קצת על ברק נדלן. לפני 7-8 שנים בעצם הקמנו את הפעילות הזאת. כמו שאמרתי, פתרונות השקעה למשקיעים מ-150,000 שקלים ומעלה, שרוצים להשקיע בנדלן בלי לצאת מהבית, בדרך כלל תשואה קבועה ויציבה. זאת אומרת, רוב המשקיעים שלנו יודעים מראש מה התשואה שתהיה להם בעסקה, אז יש את היתרונות גם של מס, וגם שקט נפשי, וגם כמו שאמרנו, יש פחות להיכנס ולהסתכל אם עלה וירד ומה קרה, לא, יודעים בדיוק מה הם מקבלים. אז זה בעצם הפתרון שנתנו להם. אנחנו משקיעים בשלושה תחומים עיקריים. אנחנו משקיעים בהתחדשות עירונית, עסקאות של פינוי-בינוי ותמ"א 38-2. משקיעים בקרקעות להשבחה, שזה לא קרקעות חקלאיות, אני פחות אוהב את התחום של קרקע חקלאית, גם יצא לו שם רע ובצדק האמת. הרבה אנשים שיווקו קרקעות חקלאיות במחירים שהם לא הגיוניים כל כך, או נתנו הבטחות לא הגיוניות. אנחנו לא בתחום הזה. קרקעות להשבחה זה קרקעות שבעצם יש להם כבר מאושר להם בנייה למגורים, אבל אנחנו חושבים שאפשר לאשר בנייה נוספת וככה להשביח את הקרקע.
אתה אומר, אני לא לוקח קרקע בתולית שעוד לא יצאה לדרך, אני יודע עם הכלים שלי להיכנס לקרקעות שיש עליהם כבר איזה משהו, זאת אומרת שיש עליהם איזה...
יש קרקע יציבה.
שיש אחוז בנייה מסוים או משהו, אני יודע לקחת את זה מפה, צעד אחד קדימה, אני יודע גם לבדוק את זה.
בעצם היתרון בדבר כזה שגם אם טעינו,
ואיש לא להשפיע,
אז אני יודע מה יש, ואני יודע גם איך לממש את זה. קרקע חקלאית, גם אם קנית אותה במחיר הנכון, אם אתה אחד מתוך 100 איש שקנו כמה דונמים ליד חדרה, יהיה לך קשה מאוד לזה. אנחנו פה מקבלים הרבה פניות, הרבה פעמים אנשים. אני מחזיק קרקע, קניתי לפני 5 שנים באיזשהו מבצע, מישהו יחתים אותו באמצע הלילה על רכישה של קרקע ב-100,000 שקל או 200,000 שקל, ומה עושים עם זה? איך אני יכול להיפטר מזה? כי אני רוצה להנזיל, וקשה מאוד. ולעומת זאת, בקרקע שכבר יש עליה זכויות מגורים, אז יותר ברור מה הכיוון שאליו ניתן לקחת את הקרקע, גם אם לא משביחים.
לצערנו, ברק, אתה יודע, אנחנו לא ניכנס לזה, לא שבאמת, עשיתי על זה כבר פודקאסטים, אני גם נתקלתי בזה, כולל שבוע שעבר בייעוצים, יותר קל למכור שם את החלום.
נכון.
והיום, אנשים שמחפשים את ה... בגלל המצוקה, בגלל המחירים, ותכף נדבר על זה כמה מילים, זה הגיע למצב שאנשים מחפשים את הפתרונות הקלים, והם לא מבינים שהקלים האלה הם קשים מאוד. הם לא מבינים, אני 150 אלף שקל שם, 200 אלף שם, מה יקרה, אני אתקדם עם זה.
הוא מבטיחים לו את הדירה, הוא רוצה דירה, ומבטיחים לו שיהיה דירה.
והכניסו את המונח החדש, זכות לדירה. שנינו יודעים, שנינו יזמים, ושנינו יודעים מה קורה שמאשרים לך את הדירה, וכמה זה עולה לעשות אותה, וכמה זה הסיכוי, וכמה אתה נכנס לתוך קבוצות של בניינים שלמים והכל. זה עצוב מאוד, אבל זה לא נושא הפודקאסט.
ולדירה לא דיברנו על זה קודם, וידעתי בדיוק מה אתה חושב על זה, כי שנינו באותו תחום ומסתכלים באותה הסתכלות, אז התחום השלישי זה תחום של נכסים מניבים, זה בעיקר מרכזים שכונתיים, הם הולכים בכל מקום, יש בניין מגורים, מתחת יש קומת מסחר, אנחנו רוכשים יחד עם שותפים את הקומות מסחר האלה. גם תחום שבקורונה אגב ראינו כמה הוא חזק, שקניונים נסגרו ודברים אחרים נסגרו, אבל בסוף מרכז שכונתי, אנשים צריכים לקנות לחם וחלב, וללכת לקופת חולים וקצת ספר.
בבית קפה השכונתי.
בבית קפה והספר וזה, זה עדיין נמצא.
לא יכול להשתנות.
בדיוק, עובד מצוין. אמרתי שכשימצאו את הפתרון, איך מסתפרים באינטרנט, אנשים אומרים לי מזמינים באינטרנט, לא יצטרכו מרכז שכונתי. אמרתי לו שיספרו לי איך מסתפרים באינטרנט, אז אני
פעם... דרך אגב, היום הרבה מאוד ספרים גדולים עזבו את המרכזים והלכו
לשכונות,
ומקבלים שם, א', יותר קל להם, יותר קל לחנות אצלם, זה גם, הם הופכים להיות של השכונה עצמה, וב', שיותר קל להגיע אליהם. וזה מדהים, וזה עובד מאוד יפה. אבל אתה יודע מה, בוא נלך קודם כל לצעד הכללי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. אנחנו נמצאים בתקופה שמצד אחד יש משקיעים שגם אומרים לנו, יש ריביות אולי היום יותר טובות, ולמה אנחנו בכלל צריכים לבוא לברק, לצחי, לעשות השקעות. ואנחנו היום נלך, אנחנו מקבלים מהבנק 3%, 4%, 5% גם. אז מה נפקא מינה, מה נלך, נשים את הכסף שלנו וסיכונים, ואנחנו נשקר אם נגיד שאין בעסקה, אין סיכון מסוים, ומי שאומר את זה, אז אוי ובוי לו. אז אני אומר, איך אתה מתייחס לתקופה שהיום אנחנו נמצאים בה, בהתייחס למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על עולם ההשקעות?
קודם כל, באמת תקופה מיוחדת, הרבה שנים, אמנם המבוגרים יותר זוכרים גם תקופות כאלה, אבל הצעירים פחות, ואני בהקשר הזה עוד משתייך אולי לצעירים. אנחנו בתקופה, נגיד, שהתחלתי לעסוק בשוק ההון ב-2006-2007, בנדלן קצת אחרי, אז זוכרים בעיקר את הריבית הנמוכה ופחות את הריבית הגבוהה. באמת יש שם אלטרנטיבות השקעה בבנקים, שלמי שרוצה לשמר את הכסף שלו, ממש נקרא, לקבל קצת תשואה, מה שלא היה אפשר בשנים האחרונות, היום כבר אפשר. ובאמת הרבה מהדלק של הנדלן, של השקעות בשנים האחרונות, היה כי אנשים אמרו, אוקיי, בבנק יש אפס. מתייעצים איתי לפעמים אנשים מבוגרים, שיש להם כסף, הם לא, תאבון הסיכון שלהם נמוך מאוד, הם לא רוצים להרוויח הרבה.
כל עולמם עבדו על זה להם, כל החיים.
נכון, וטוב להם לשמר את הכסף, הם לא ממהרים בשום מקום. אולי נתן איזה אנקדוטה, פעם הגיעה לאיזו משפחה לייעוץ, בחברת הייעוץ שלנו, ואמרו לי שהילדים שלהם, הם לקוחות שלנו, ואמרו להם שהם צריכים למנף את הבית, לקחת משכנתה ולקנות דירה נוספת וזה. הסתכלתי עליהם, הם זוג, הוא רופא, היא הייתה גם לו פרנסה, לשניהם יש פרנסה טובה, יש להם כסף לפנסיה, הכל בסדר. אמרתי להם, למה אתם צריכים את הכאב ראש הזה? בני 60, 70, עכשיו להתחיל לקנות דירה וזה. אז הם הסתכלו עליי בחיוך ואמרו לי, אז אני יכול להגיד לבן שלי שברק אמר שלא צריך? כאילו, הם היו מבסוטים שזה, לא יודע, השקעות זה דבר שצריך להתאים אותו לבן אדם. אנשים...
חבל שאתה לא צועק את זה. זה חובה להתאים לבן אדם, לא כל דבר מתאים לכל אחד.
ויש בן אדם שבכלל מתאים לו לשים את הכסף בבנק וזה בסדר גמור. אגב, גם בריבית אפס זה היה נכון, זה לפחות אנשים אולי, אבל ודאי היום בריבית של 3-4% יש אנשים שזה מתאים להם, ואני לא רוצה להגיד שכמו שאמרת, ודאי שיש סיכון בהשקעות, כל כסף שיוצא מהבנק יש לו סיכון, וזה לא מתאים לכל אחד. מצד שני, אנשים שכן רוצים להגדיל את ההון שלהם, אנשים שגם הגיעו, אנשים מבוגרים הרבה פעמים רוצים לייצר הכנסה שוטפת מההון, וב-3-4% לא נשאר שם כמעט כלום, ויש לנו פתרונות השקעה גם כאלה. אנשים שרוצים לשמר את ההון ולייצר, להגדיל אותו לטווחים ארוכים יותר או לטווחים בינוניים, אז בהחלט ההבדל בין, כל אחד יכול להיכנס ולעשות מחשבון ריבית דריבית, ולראות מה קורה עם 3% לאורך 20 שנה, ומה קורה עם 8, 10, 12% לאורך 20 שנה. אז הם מדברים על פערים אדירים, 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 האלמנט של הריבית דריבית הוא מאוד משמעותי. ולכן, נכון שיש ריבית בבנק, ואפשר לקבל, ומי שזה מתאים לו, אז בהחלט זה פתרון. אבל מצד שני, מי שרוצה להגדיל את ההון, אז יכול לקבל פי 2 ופי 3 בהשקעות אלטרנטיביות, וזה עדיין אפיק השקעה טוב ומוצלח לאנשים האלה. אני אגיד אולי משהו אחד שכן שונה, והיום אנחנו בעבר היינו יותר ממליצים אולי, והיום פחות, זה השקעה במינוף. זאת אומרת, בעבר לקחת הלוואה מהבנק, ומי שיש לו קרן השתלמות יכול לקחת הלוואה פריים מינוס 0.5%, או הטבות אחרות בבנק, אם יכול לקבל כסף ממש בריבית אפס ולהשקיע אותו, והמרווח היה מייצר תשואה יפה. נכון, היום זה כבר לא עובד. ואני לא חושב שבן אדם כדאי לו לקחת הלוואה ב-5% בשביל להשקיע ב-8-9%, כי אם תוריד את המיסוי וקצת סיכון, זה כבר עסקה שהיא פחות
הגיונית. אתה עוד היית צנוע ועדין, אתה יודע, אני פוגש את זה המון, שהיום הטרנד הוא שאתה קונה פוליסה להשקעה, ואתה ממנף אותה, וממנף על מינוף, ויש לך כל מיני כאלה שאומרים לך לעשות, ואני אגלה לך יותר מזה, אני נתקל לצערי, ואתה יודע, אני נתקל בזה הרבה דווקא בציבור החרדי, שמציעים לך בכלל היום למנף את הבית לחמש עסקאות נדלן, ולהיכנס למינופי עתק, ולהגיע לקנות כל מיני 20-80, נהיה הטרנד הזה, ולהיכנס ולהגיד לך שאתה מרוויח כסף. אתה יודע, זה דברים שמוציאים אותי מדעתי, ואנשים מתפתים. אז היום אנחנו נתקלים, לא נדבר על זה, בגלל שזה לא המקום. אבל אני אשאל אותך שאלה. אנחנו, אתה יודע, הבסיס פה הרי, בסוף המרכז ההתחדשויות העירוניות והמימון של ההתחדשויות העירוניות. שומע אותנו עכשיו הציבור, שומעים אותנו הרי מאות אנשים, והם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים ללכת, להכניס כסף, הרי אנחנו יכולים להכניס דרך ברק נדלן ולבוא ולשים כסף. אנחנו יכולים, יש היום את כל המימונים החוץ-בנקאיים שנותנים כסף לזה, אנחנו שומעים השכם והערב היום הצעות. למה, אם זה כל כך טוב, למה היזם לא הולך לבנק? למה היזם לא ניגש לבנק, לוקח כסף? למה הוא צריך לבוא לברק שמבטיח לנו, למשקיעים, מבטיח תשואה גבוהה, זאת אומרת שהוא מקבל תשואה גבוהה, אוקיי? אחרת הוא לא נותן לנו, אנחנו בסוף ברק צריך להרוויח. זאת אומרת שהוא עולה יותר יקר מבנק למשקיע, סליחה, ליזם של ההתחדשות העירונית. בוא קצת תתאר לי מה קרה, למה? למה אין מקום בבנקים, שהם היום נותני המימון הכי גדולים, להתחדשויות העירוניות?
אז בואו באמת נעשה קצת סדר במה קורה בפרויקט של התחדשות עירונית, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר, איפה נכנס הבנק, איפה נכנסים המשקיעים. אבל לפני כן אני רק רוצה להגיד שאני, אחת ההמלצות שלי תמיד למשקיעים, זה תבינו במה אתם משקיעים ואיך זה עובד, תקבלו תשובות על השאלות שלכם, ומי שאומר לכם שזה מסובך,
זה נכון לכל.
אז סימן שהעסקה לא מוצלחת או לא טובה, כי הוא לא יודע להסביר לכם. בסוף בן אדם צריך להבין, וזה לא, אין לך מה אני משהו, זה לא מדע טילים. אם אתה לא מבין במה אתה משקיע, כנראה יש פה איזה בעיה. אז אני מאוד שמח על השאלה הזאת. קודם כל, אנשים צריכים להבין טוב את ההשקעה שלהם, ממליץ לכל אחד, בין אם אצלנו, בין אם במקומות אחרים. אז נדבר ככה על השלבים. פרויקט התחדשות עירונית קלאסי מתחיל בזה שהדיירים חותמים על איזשהו הסכם עם היזם, שלפיו הוא יהרוס את הבניין שלהם ויבנה במקומו בניינים חדשים, והם יקבלו דירה חדשה שהיא גדולה יותר.
זה אנחנו מדברים בפינוי בינוי.
פינוי בינוי או בתמ"א 38-2. בסדר, אני אתרכז רגע בתחום הזה. בוא ניקח פינוי בינוי. התאריך טיפה שונה בין שניהם, אז נדבר על פינוי בינוי. היזם חותם מולם על הסכם, והוא הולך וניגש לרשויות התכנון ומתכנן בעצם את הבניינים העתידיים, וצריך לאשר מה שנקרא טאבה. טאבה, תוכנית בניין עיר, בעצם זכויות חדשות שיאפשרו בנייה של פי שלוש דירות יותר ממה שיש היום. זה הסדר גודל מכפיל ממוצע, תלוי כמובן משתנה בזה.
כדי להפוך את זה לכלכלי.
כדי שתהיה כלכלי, בדיוק. אם יש היום 100 דירות, אז יבנו 300 דירות חדשות. מתוכם 100 דירות יחזרו לבעלי הקרקע, בעלי הדירות הנוכחיות, ו-200 דירות ימכרו לאנשים חדשים. אחרי שהוא מאשר את הטאבה, הוא צריך להוציא יותר בנייה. כל התהליך הזה לוקח בין 3-4 שנים במקרה טוב, 5-6 שנים במקרה פחות טוב, במקרה הגרוע זה יכול לקחת גם יותר. כשהוא מגיע ליתר הבנייה הוא בעצם הורס את הבניינים ומתחיל לבנות, משווק את הדירות החדשות, ובזמן הזה אגב הדיירים הקיימים היום הולכים לגור במקום אחר בסחירות, הוא משלם עבורם את הסחירות, ובסיום הבנייה הם חוזרים בעצם לדירות החדשות שלהם, ושם נגמר בעצם התהליך.
זה פרויקט עתיר מימון.
זה פרויקט...
למרות שלכאורה לא קונים קרקע, אבל יש המון הוצאות בדרך וגם טווחים ארוכים של כסף.
נכון, אז הפרויקט הוא באמת עם טווחים ארוכים, אבל לא הייתי קורא לו עתיר מימון, כי ביחס לחלופה של רכישת קרקע, אם ניקח נגיד...
אין הבדל.
יזם שהיום צריך...
יזם, הבדל תאומי.
בדיוק, יזם שהיום צריך לקנות קרקע חדשה. אתה יודע, אני מספר על מישהו שלפני שנה וחצי זכה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל לקרקע ל-100 דירות, באזור אור יהודה, לא משנה כרגע המיקום המדויק. והוא לקח מימון של 75% מהבנק, עוד היה לו קצת הון עצמי, לקח עוד השלמת הון, ומצאת עצמו משלם ריבית כל שנה במקום 3 מיליון שקלים, 9 מיליון שקלים בגלל הריבית שעלתה. זאת אומרת, זה פרויקט שהוא עתיר מימון, וזה מאוד מכביד על הפרויקט, עד כך שיכול להיות שהיזם יפסיד את המכנסיים שם בעסקה כזו. אבל בפרויקט של התחדשות עירונית, עד השלב שבו הורסים את הדירות, עד שלב היתר הבנייה, כלומר תקופה משמעותית של 3, 4, 5, 6 שנים, המימון הוא יחסית נמוך ביחס להיקף הפרויקט. על מה בכל זאת מוציאים כסף באותו זמן? אז קודם כל על התכנון, משלמים לאדריכלים, משלמים לעורכי דין, לפעמים משלמים למחתימים שארגנו את הפרויקט, יועצים למיניהם, יש לא מעט יועצים בשביל התכנון חוץ מהאדריכל, יש לנו יועץ תנועה ויועץ תום קרוס, ומלא מלא יועצים אחרים.
לא חסר.
כן, ברוך השם, כמה מיליוני שקלים. וזה בעצם השלב הראשון. איפה נכנס הבנק? עכשיו נתחבר רגע לשאלה שלך. הבנק נכנס לפרויקטים בשלב היתר הבנייה. הבנק הוא גוף שמרן, אגב חייב להיות שמרן, כי הבנק הוא בסוף משקיע את הכסף של הציבור, כל שקל שהבנק נותן כאשראי, בסוף יש לו בערך 10 אגורות מתוכו, 90 אגורות זה בכלל מינוף, זה כסף שהוא לקח מהציבור, כן, מדברים על גופים ממונפים, אז הוא גוף מאוד ממונף, לכן הוא חייב להיות מאוד שמרן, כדי לשמור על הכסף.
מצד שני צריכים לזכור שאחד העוולות הכי גדולות שיש היום, שהבנקים מחזיקים הרי כסף שהציבור נתן להם, ברובם, רוב הציבור לא יודע לקחת מהם את הריביות, נכון. והבנקים מחזיקים כסף זול, וזה אחת העוולות בנושא של המשכנתאות, בייחוד לאלה שמשכנתה יחידה, כן. ראשונה שלהם לבית שהתייקרו להם, אבל זה לא נושא הפודקאסט, אבל...
יש שם היום פערים גדולים.
הייתי חייב להוציא את זה.
כן, הבנק מרוויח יפה, ברוך השם. אז הבנק נכנס בעצם בשלב של היתר הבנייה, וגם שם הוא נכנס רק אחרי שהיזם משקיע הון עצמי. זאת אומרת, כמו שבן אדם רוצה לקנות דירה, אז מבקשים ממנו שיביא 25% כסף שלו, ו-75% נניח משכנתא הוא יוכל לקחת. ככה גם בבנייה של פרויקט, האחוזים הם קצת שונים, אבל העיקרון הוא דומה, היזם צריך להביא כסף שלו. ולכן, השאלה על הבנק היא שאלה מצוינת, צריך להבין שאנחנו משקיעים בשני שלבים, בשלב הראשון, בשלב שעדיין מגבשים את הפרויקט, משלמים לאדריכלים, עורכי דין וכולי, זה לא השלב שבנק יודע להיכנס, מבחינתו זה מסוכן מדי. ובשלב השני, בשלב היתר הבנייה, גם אז נדרש מימון ממשקיעים, מכיוון שהבנק מממן רק את ה-75%, 80%, 85%, ודורש מהיזם להביא הון עצמי, וכאן היזם שרוצה לעשות כמה פרויקטים במקביל, ואין לו את הכסף מעצמו לעשות את זה, הוא מכניס בעצם שותפים פיננסיים, לוקח אנשים שיש להם כסף, בין אם בהלוואה.
זאת אומרת, אתה אומר, בעצם היזם מביא את הציבור, זאת אומרת, מביא את המגייסים, מי שמגייס לו כסף, להביא את ההון העצמי, שזה סדר גודל של תלוי מה דורש ממנו הפרויקט, 20%, 30%.
15-20%.
וגם לפעמים פחות, אותו, תלוי בעוצמה של היזם.
נכון.
את זה הוא מגייס, חלק מהכסף הוא מביא מעצמו.
נכון.
הוא חייב להביא מעצמו. זה גם צריך להראות שהוא מאמין בפרויקט, וגם שיש לו את היכולת הכלכלית.
בהחלט.
ואת ההשלמה הוא בעצם מגייס מהציבור.
נכון. את השלמה הוא בעצם מחפש שותפים שיתנו לו את הכסף, זה יכול להיות אנשים עשירים שיש להם את היכולת הכלכלית להעמיד את הכסף הזה לבד, לשים כסף בפרויקט, זה יכול להיות, כמו שאנחנו עושים בברק נדלן, מאגדים משקיעים שיכנסו בפוזיציה שהייתה שמורה עד לא מזמן לאנשים שיש להם הרבה כסף.
למשקיעים הבטוחים.
כן, למשקיעים הגדולים יותר נגיד זה. זהו, אז זה השלב שבו באמת נכנס הציבור, זה לא אומר שהבנק אמנם לא נכנס בשלבים האלה, זה לא השקעות שבנק רגיל לממן. אבל עדיין אנחנו נכנסים בשלבים האלה ודואגים גם לפיזור של הסיכון, כדי שבאמת נוכל להיות בטוחים יותר. בסדר, זה אומר שבשלב מוקדם אנחנו בדרך כלל לא נממן פרויקט יחיד, זאת אומרת משקיע לא ייכנס לממן פרויקט ספציפי, אלא חבילה של כמה פרויקטים, כדי שאם באחד מהפרויקטים הדברים לא עובדים כמו שצריך, יש את הפרויקטים האחרים שיגבו על הפרויקט הזה.
אז אומר, אוקיי, עכשיו שומע אותנו בן אדם, אומר, רגע, נכון, אני נשמע ברק, נשמע חברה רצינית, אני שומע כל היום הצעות, הרי לא חסר הצעות, ולצערנו יש לנו גם כאלה שמקלקלים. והוא אומר, איך אני יודע, הרי איזה בטוחה יש לי, איך אני יודע שאני אשים כסף, ואתה יודע מה, עזוב את הרווח, שאני מאוד מצפה, שאם יש תקלה, לפחות הקרן תחזור. איך בן אדם יכול לבדוק שהוא שם את הכסף בחברה שתשמור על הכסף שלו, וגם בסוף תדאג לו לרווח. ואמרת נכון, הרי אחד הפחדים שלנו, הרי מספיק שאחד הפרויקטים מסתבך או נעצר, או קורה איזה משהו, או לא תכננו אותו נכון, או פתאום יש תוספות, אתה יודע, אנחנו זוכרים כבר, אתה בטח יודע יותר טוב ממני, שהיו פרויקטים של תמ"א או של התחדשות עירונית, ששכחו את החניונים ושכחו, אתה יודע מה, או בכל מיני פרויקטים שהבטיחו, אתה יודע מה, עם תב"ע, לפני אפילו בכלל לא בהתחדשות עירונית, הבטיחו ופתאום מסתבר שצריך חניונים גדולים וצריכים עוד 7 קומות חנייה, עוד 6 קומות חנייה, עוד 4, אנחנו יודעים בבאר שבע מה היה. איך בן אדם יודע לבדוק ולדעת שאם הוא ישים אצל ברק את הכסף, שבאמת יש לו אבא ואמא לכסף?
אז באמת, בן אדם כדי להצליח לבדוק לבד את כל הפרטים בפרויקט, הוא צריך להיות יזם בעצמו ומומחה גדול, ואני לא חושב שבן אדם יוכל לבד לבדוק את כל הדברים האלה, אבל כן צריך להבין משהו על גם על המבנה של העסקה, וגם אני אספר קצת על הבדיקות שאנחנו עושים. קודם כל, ברק נדלן בסופו של דבר היא גוף שחובר ליזמים אחרים, ונותן להם את הכסף אחרי שהוא בדק אותם. כלומר,
אתם בעצם, אמרת לי, נכנסים בפרויקטים עד 50% בערך בעלות, שאתם נותנים את הצד הפיננסי, ואתם, התנאי זה שיש יזם איכותי וטוב שעומד בפרונט של העסקה.
נכון, בדיוק. אז אנחנו בעצם מגיעים אלינו יזמים ומבקשים מימון, אולי ניקח סיפור שהיה פה ממש לפני שבועיים, הגיע יזם, יש לו פרויקט, הוא רוצה לגשת אליו, דווקא בהקשר הזה רכישת קרקע במכרז של המינהל, יש לו איזשהו יתרון יחסי בפרויקט, ולכן הוא יכול להרוויח שם קצת יותר ממה שאחרים יכולים, גם מבחינת איזה פיצוח תכנוני שיש לו, וגם בגלל שיש לו קרקע קרובה לשם, ובעצם הוא בא אלינו ואומר, תשמעו, אני רוצה לעשות את הפרויקט הזה, מציג לנו את הפרויקט, את העלויות שלו, את הדוח שלו, ואומר, אני רוצה לגשת ואני מחפש שותף פיננסי. אני אשים 20% מהכסף, אני מחפש מישהו שישים 80% מההון העצמי הנדרש, יש גם בנק שיהיה מוכן לממן את השאר, ובעצם אנחנו בודקים קודם כל את היזם בעצמו, להבין מה הוא עשה, מה הניסיון שלו, מה ההבנה שלו, לראות שאנחנו לא מדברים עם מישהו שרק אתמול נכנס ליזמות, וברוך השם ב7-8 שנים האלה בדקנו למעלה מ-100 יזמים, ואנחנו כבר מכירים את ה... אתה יודע, כשאתה צובר מומחיות במשהו, אתה מזהה כבר ברגע הראשון אם יש לך עסק, ואף על פי כן עושים עוד בדיקות, מדברים עם ממליצים, מדברים עם היועצים שלו, מבינים... אתה יודע, גם זה אמור לי מי עם חבריך ואומר לך מי אתה, בן אדם שמתייעץ עם יועצי מס למשל מהבחירים, עם עורכי דין מהבחירים, עם רואי חשבון מהבחירים, הוא הולך, הוא מעיד על עצמו כאחד שרוצה את המקצועי והטוב ביותר, ומי שבסוף מקבל ייעוץ מאנשים שהם פחות, לא בשורה הראשונה, אז גם מעיד על עצמו מה הוא עושה. אז מדברים גם עם יועצים, מקבלים, אנחנו תמיד מוצאים מכרים משותפים כדי לשמוע המלצות על הבן אדם. אחרי זה אנחנו בוחנים את הפרויקט.
מה שחשוב כאן זה בעצם שהאדם הוא לב העסקה. אתה יודע שזה המוטו של העסקים שלי. יש לי גם פרק כזה. האדם הוא לב העסקה. זה כל כך חשוב מה שאתה אומר פה, שמזה זה מתחיל. מעבר למסביב, זה באמת לדעת מול מי אתה נמצא.
בסוף אתה עושה עסקים עם בן אדם, וזה לא רק שהבן אדם במקצועיות שלו, אלא גם באנושיות שלו, גם ביכולת. בסופו של דבר הולכים לפרויקט עם יזם. זה פרויקט של מינימום 3 שנים, בדרך כלל יותר 5-7 שנים. בדרך יהיו מקומות שאנחנו יהיו מחלוקות בינינו, ויהיו מקומות שנריב.
אבל גם את זה צריך לדעת איך לעבור.
נכון, לכן גם מראש אני רוצה, כמו בזוגיות, מעולה. אני מראש רוצה לדעת שאני נכנס לעסקה עם בן אדם שנוח לי לעבוד איתו, וגם כשנריב יהיה בסדר.
וגם, לא נריב, שנתווכח.
נתווכח, אתה צודק.
זהו, שנתווכח, לא נריב.
נכון. לדעת להיכנס לחדר ולפתור את המחלוקת בינינו בצורה טובה ויפה. בשביל זה אגב גם הבדיקות שאנחנו עושים הן בדיקות לא כל כך שגרתיות. כלומר, אם נגיד בנק בוחן יזם, הוא מסתכל על דוחות פיננסיים, דוחות עושר, דוח כלכלי, יש לו פרמטרים מאוד מרובעים כאלה. אנחנו נסתכל על הבן אדם בצד האנושי שלו, אני אבין מה קורה איתו במשפחה, אני אבין מה קורה איתו ברמה האישית. אתן דוגמה, פעם, ואנחנו נעשה איתו גם סיבובים אגב בפרויקטים שלו וזה, אנחנו ננסה לבלות איתו זמן כדי להרגיש אותו לפני שאנחנו חותמים על הסכם. פעם פסלנו יזם על זה שהוא נסע, הלכנו לסיבוב פרויקטים יחד איתו, הוא נסע על 150 קמ"ש בכביש תל אביב ירושלים, והסביר שזה, זה לא רק, כאילו, זה לא היה רק שהוא נסע ב-150, כי יש אנשים שעושים 150 אנשים טובים, אני לא נכנס לזה, זה היה מבחינת תפיסת הסיכון של הבן אדם. סביב זה ניהלנו איתו שיחה קצת על הסיכונים שלו, והתברר שהוא מבחינתו סיכון זה, עכשיו, זה לא התאים לי כל כך הסיפור של להיכנס למישהו שהתפיסת עולם שלו היא שסיכונים זה סבבה ויאללה, אפשר להתפרע.
אנחנו אוהבים סיכונים, אבל שהם מחושבים,
מגודרים,
חד משמעי.
אנחנו בהחלט לוקחים סיכון, אבל לא בצורה, ההתייחסות שלו הייתה כזאת ש... אז הבדיקות שלנו הן גם לא שגרתיות, לראות את הבן אדם ברמה בצד האישי, לפעמים לנסות להצבן אותו קצת, כדי לראות איך הוא מתנהג שמעצבנים אותו. גם את זה אנחנו עושים.
כן, אבל אתה יודע, אני לא רוצה שאנשים פה יתבלבלו, אתה מאוד שם דגש על הבן אדם, אבל אנחנו עושים גם, זאת אומרת, לא אנחנו.
זה השלב הראשון.
אתה עושה את הבדיקות הכלכליות.
נכון, השלב הראשון, השלב הראשון להבין את הבן אדם.
זה נשמע כאילו אנחנו מתרכזים בבן אדם.
השלב השני זה לראות את העסקה. ויש לנו פה שמאי בתוך המשרד, יש לפעמים אנחנו רוצים גם לבדיקות בחוץ אם צריך, וגם פה עושים בדיקות כדי להבין את האם הדוח שהיזם בנה הוא אכן דוח שמחזיק מים, והרווח הוא אכן צפוי להיות כמו שהוא כתב. עושים את הדוח שלנו במקביל, ורואים שאין פערים גדולים מדי, לפעמים מתקנים, לפעמים זה, אנחנו מוצאים לא מעט פעמים שמתקנים קצת היזם, אומרים לו, עושים לב, התל השבחה לא לקחת כמו שצריך, בחניה פה אנחנו חושבים שנצטרך קצת יותר וכולי, ולפעמים במחירה, לכאן או לכאן. אז עושים גם בדיקה כלכלית, עושים אחרי זה בדיקה משפטית עם עורכי הדין שלנו שמלווים אותנו בעסקאות האלה, בדיקה של היזם, בדיקה של העסקה, בדיקה של ההסכמים. אז באמת עושים בדיקות מאוד רחבות כדי לראות שהעסקה אכן מחזיקה מעמד, ובעצם אנחנו אלה שעושים את הבדיקה עבור המשקיע. שאלת איך המשקיע יכול להיות רגוע, אז התשובה היא שבסופו של דבר אנחנו עושים את הבדיקות עבורו, פוסלים הרבה מאוד עסקאות. אחרי שבדקנו, אז בואו נסביר קצת על המנגנון המשפטי שזה עובד. בעצם אנחנו, כל הסכם עם יזם מורכב משלושה חלקים. התחייבויות, מנגנונים ובטוחות.
תסביר.
התחייבויות זה השלב הראשון שבו בעצם נבין מה יזם מתחייב. הוא מתחייב להחזיר את הכסף, מתי הוא מתחייב, יש ערבות אישית, אין ערבות אישית, בחלק מהפרויקטים יש, בחלק מהפרויקטים אין. ערבות של חברת האם. למשל, היזם מתחייב. היכולת של חברת האם. אבל קודם כל, ההתחייבות של היזם להשתמש בכסף אך ורק לטובת הפרויקט הזה ולא לטובת שום דבר אחר. זה הבסיס שלצערי לא תמיד במקומות אחרים ראיתי שעומדים בו.
מה שנקרא פרויקט סגור.
בדיוק, פרויקט סגור.
כמו פרויקט סגור שמוכר לנו בבנק.
אנחנו לא נותנים ליזם לקחת דמי ניהול. כל יזם, אולי נרחיב על זה טיפה כי זה ממש נקודה שהיא נפוצה מאוד. כל יזם יודע שכשהוא יסיים את הפרויקט יש לו מיליונים. אבל כיום התזרים שלו לפעמים קצת פחות מוצלח, והוא מחפש איכשהו להקדים את הרווחים. ולכן הוא בא ומציג פרויקט, הוא אומר, שמע, הרווח בפרויקט הזה יהיה 5 מיליון שקל, בוא תן לי 500,000 שקל על החשבון, תן לי היום לקחת דמי ניהול. אנחנו לא נותנים ליזם לקחת את הדבר הזה, כי מבחינתנו זה מתכון לצרות. כשלוקחים בהתחלה כסף כהלוואה, ורווחים בעצם מעבירים אותם להלוואה ולוקחים אותם בתחילת הדרך, אז אם משהו אחרי זה לא עובד, אז כסף שהושקע בתוך הפרויקט עצמו בדרך כלל יהיה אפשר להוציא. אבל כסף שלא הושקע בפרויקט, אלא דמי ניהול שנלקחו וכל מיני עמלות שמנות מסביב, יותר קשה לחלץ. ולכן אנחנו לא נותנים את זה. אנחנו בודאגים שהכסף יהיה אחרי
לטובת הפרויקט. בעצם אתם מחכים בזה, מחכים מחיקוי, כן? את הפרויקט הסגור הבנקאי. הרי הפרויקט הסגור הבנקאי, בעצם מה עושה? הוא סוגר את הפרויקט הזה, הוא מפריד אותו, גם אם זה חברה ענקית, הוא עושה לה חברה נפרדת. הוא נועל בפנים כסף שעון עצמי כדי שיהיה לו כסף לגמור את הפרויקט בכל רגע נתון. הוא צריך לדעת שתמיד יהיה לו רזרבות של כסף.
נכון.
הוא לא משחרר כסף גם אם לכאורה יש מספיק
יש
כסף.
יש עודפים, כן.
ואז הוא דואג שתמיד יישאר מרווח של כסף והתחייבויות לתוך העסק שיחסו את הכסף עד הסוף. זה בעצם ההגנה, ואתם עושים כאן בעצם מנגנון כזה.
אנחנו עושים את זה עוד לפני שהבנק נכנס. כי אנחנו נכנסים בשלב מוקדם יותר, וכשהבנק נכנס, אז גם אנחנו מוודאים, מעבר למה שהבנק מוודא, שהכסף שלנו לא ילך כדי לשלם כל מיני דברים מסביב.
אבל אתה יודע, אני כן שומע, ולא פה שמעתי את זה, אני כן שומע, אתה יודע, אני מסתובב, אני פוגש, שכן באים ומדברים איתי על זה שיש יזם, שיש לו 10-12 פרויקטים, והוא את הכספים שלו מפזר, והוא נותן הצלבות בין הפרויקטים. האם זה לא מעלה לנו איזשהו חשש?
לא, אם הפרויקטים, אם גם אנחנו לפעמים ניתן, והפוך, זה ייתן גם ביטחון, אם אנחנו משקיעים בכמה פרויקטים, אז הפרויקט אחד מגבה את הפרויקט השני, כמו שאמרתי קודם, אבל צריך לוודא שהכסף אכן נכנס לפרויקט עצמו, ולא הולך, זה שהיזם מחלק את הכסף בין הפרויקטים, לא אומר שהוא יכול להתחיל לערבב את הכסף ולקחת אותו לכל מיני דברים בחוץ.
זה הדגש. הדגש זה ההפרדה. זאת אומרת, יש לך מיליון שקל, תפזר אותו 250, כן, לכל אחד. אבל כל אחד זה שלו ואין העברות. אבל אחד משליך לשומר על השני.
אתה משלם לאדריכל של הפרויקט שאותו אני מממן.
מתוך ההון הזה.
מצוין. אתה רוצה לקחת דמי ניהול, אז אנחנו נותן לך עד 10,000 שקל בחודש, 15,000 שקלים לפרויקט.
בגלל שחישבנו שיש לך מאיפה אחר כך לשלם.
נכון, שראינו שזה חלק מהוצאות הפרויקט, כי בסוף יש פה תקורות שאכן צריך בשביל
שהיזם יוכל לחיות. ובסופו של יום היזם צריך גם לאכול משהו בדרך שלא יחנק.
נכון, כדי שזה יעבוד, כדי שזה יקרה, כדי שזה
יעבוד. ובסוף הוא יישאר בלי אוכל, לא יהיה מי שיגמור את הפרויקט.
בסכומים סבירים כאלה של 15,000 שקלים בחודש, אז אנחנו בהחלט מאשרים את זה ומסכימים על זה מראש. אבל אם אתה רוצה פתאום לקחת 100,000 שקל לפרויקט שהוא לא הפרויקט שאני מממן אותו, אני לא אתן לך. אם אתה רוצה לקחת 100,000 שקל נוספים כדמי ניהול, כי בעתיד יהיה לך רווחים, אני לא אתן.
במילים אחרות, אתם בפרויקטים שאתם מנהלים כספית, אתם שולטים בתזרים ובכל.
בדיוק. אז איך זה מתחיל, כמו שהתחלתי להגיד, התחייבויות, זה השלב הראשון שהיזם מתחייב להשקיע את הכסף אך ורק בפרויקטים שאנחנו מממנים. השלב השני זה מנגנונים. מה המנגנון שאנחנו שמים כדי לוודא שההתחייבות מתקיימת? זכויות חתימה בחשבון הבנק. אנחנו מעבירים כסף לחשבון שבו אנחנו מורשי חתימה, וכל כסף שיוצא מהחשבון הזה, הוא הולך אך ורק עם חתימה שלנו, וממילא אנחנו יודעים לוודא שהוא הולך אך ורק להוצאות הפרויקט. אז אנחנו בעצם, יזם לא יכול להוציא אפילו שקל אחד מהכסף שנתנו לו, בלי חתימה שלנו.
עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, אנחנו לא מדברים פה רק על ברק. אנחנו מדברים פה כללי על המנגנון, והסיבה שביקשתי לך לדבר על התהליכים, ויותר קל לך לספר את זה מהבטן שלך, זה בגלל שאתה עושה את זה. אבל איך אני, אם אני עכשיו נתקלתי בלא ברק, במשה נדלן, איך אני יודע שבאמת התהליך הזה עובד? איך אני כמשקיע יכול ללמוד שבאמת, אתה יודע מה? אני צחי רוצה להשקיע עכשיו 150, אמרת המינימום, בברק. איך אני מוודא שבאמת ברק, מה שהוא אומר לי, הרי אני לא יכול להיכנס לחשבונות שלו והכל. איך אני מוודא שאני נכנס לחברה הנכונה?
אני חושב שבן אדם שרוצה לבדוק יותר לעומק, מוזמן להיפגש עם אותם אנשים שהוא אומר, אתה משה נדלן או ברק נדלן, זה לא משנה. קודם כל לשאול את השאלות. להבין איך זה מתנהל, ואתה שואל שאלות מצוינות פה.
זה מה שאנחנו לומדים בפרק הזה.
בדיוק.
לא מה שברק מספר את זה, בגלל שאני יכול להעיד שאני יודע שברק עושה את זה נכון. בגלל זה גם באתי אליך וביקשתי לדבר איתך על זה. אבל חשוב לי, בסוף, שגם אם הלכו לאחרים, אני אשמח, בכיף יבואו אליכם, אבל שידעו לעשות את זה.
אז אני חושב שהנקודה הזאת שאמרתי קודם, שהכסף הולך אך ורק להוצאות הפרויקט, ושיש לה חברת המימון, הקרן, הגוף שמאגד את המשקיעים, יש לו את היכולת לבדוק את זה. ולפקח אחרי זה, זה אחד מהנתונים החשובים ביותר, כדי לראות שהכסף הולך למקום הנכון, וכדי שהדברים מנוהלים נכון. שכל אחד כדאי לו לבדוק, תשאלו פשוט, תשאלו את אותם גופי השקעה, האם זה עובד אתכם ככה, מה ההתחייבויות של היזם, מה המנגנונים שיש לכם, מה הבטוחות שיש, האם יש זכויות חתימה, האם אין זכויות חתימה, איך הדברים האלה עובדים.
האם, חייב לשאול, האם ברק עצמה שמה, תובלת את ידה במים ושמה כסף בפרויקט, או שהיא רק מגייסת כסף מהציבור?
ברק משקיע, גם אני באופן אישי, משקיע, רוב הכסף שלי מושקע בתוך החברה הזאת.
ברק תכניס אותי, צחי, לפרויקט, רק אם היא שמה את ידה בתוך הכיס.
אנחנו לא מתחייבים להשקעה בהשקעה ספציפית. מה שברק עושה זה את הכסף שלה, היא משתמשת בו כדי לסגור את העסקה. ברגע שיזם מגיע ומעוניין בכסף, לא תמיד יש את הזמן לבוא ולגייס את הכסף מהמשקיעים. אנחנו שמים את הכסף שלנו בעסקה, מגייסים את המשקיעים, ואז בעצם את הכסף שהמשקיעים מביאים, אנחנו מחלצים חזרה את הכסף שלנו ומשתמשים איתו לעסקה הבאה. הכסף שלנו מפוזר בין ההשקעות. אני לא יודע להתחייב שבעסקה ספציפית הכסף שלי מושקע, אבל בהחלט יש לנו הרבה כסף, גם לי באופן אישי וגם הכסף של החברה מושקע בעסקאות כאן. אנחנו מאוד מאמינים בזה. יעידו פה גם החברים שלי שאת הכסף שלי הרבה יותר קל לי לסכן מאשר כסף של משקיעים.
חד משמעי.
בסופו של דבר, אני מניח שאתה מכיר את זה גם בעצמך, לעצמי אני יודע לקחת סיכונים, על משקיעים פחות. זהו, אז זה לגבי השאלה שלך. אני רק אשלים את השלב השלישי, היה לנו התחייבויות שהיזם מתחייב למשהו, מנגנונים שאנחנו נוודא שזה קורה, והשלב השלישי זה הבטוחות, זה באמת לקבל ביטחונות. אם נגיד שיש יזם שמחתים דיירים לפרויקט של פינוי-בינוי, אז אמנם אין פה הערת הזרה שאפשר לקבל על קרקע, אבל בהחלט אפשר לשעבד את הזכויות של היזם לפי ההסכם הזה, את הזכויות של החברה היזמית, וזה משהו ששווה כסף. ופה עוד פעם נכנס הנקודה שאמרתי קודם, לאן הכסף שלנו הלך. כי אם נגיד יזם מחתים דיירים על הסכם פינוי-בינוי, והוא השקיע מיליון שקלים באדריכל ועורכי דין וכולי, ועכשיו הוא רוצה למכור את הפרויקט הזה לחברה אחרת, את אותם מיליון שקלים שהוא השקיע לא יהיה לו שום בעיה לקבל מהחברה החדשה. חברה חדשה תיקח את זה, החזר הוצאות דבר מקובל, בדרך כלל אפשר לקבל גם קצת פרמיה, תלוי באיזה שלבים, ככל שהשלבים מתקדמים, הפרמיה גבוהה יותר. אבל אם אותו יזם לקח חצי מיליון שקלים מעבר למיליון האלה הביתה, זה כבר יהיה יותר קשה להחזיר חזרה. אז אנחנו משקיעים את הכסף במקום שבאמת צובר את הערך שלו.
אבל אני רוצה שכן, זה מה שחשוב לי בבטוחות, בזה הקדמת לי את השאלה. אני, צחי, אני שמתי את הכסף. איך אני מגן על זה? איך אני יודע, מעבר לזה שאני מאמין לברק, אוקיי, ומסתכל לו בעיניים ואומר, וואו, איזה בן אדם טוב, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים איזשהו ביטחון.
כשאתה חותם על אותו הסכם הלוואה, הסכם השקעה, אתה מקבל בטוחה. הבטוחה זה שיעבוד של הזכויות בפרויקט לטובתך. זה טובתך יחד עם שאר המשקיעים שמשקיעים באותו פרויקט, כמובן, מכיוון שלא שמת את כל הכסף, אז אתה נמצא מה שנקרא בשפה המקצועית פרי פסו, כל אחד לפי
פרי פסו, להסביר לאנשים שזה שני גופים מממנים שמשעבדים את אותו שטח, והם צריכים להתחלק באחוזים של השעבוד.
השעבוד שלנו הוא באותה דרגה, בדיוק. כן. נגיד שאנחנו קבוצה של 10 משקיעים, כל אחד שם 150 אלף שקלים, ונתנו הלוואה ביחד, שבאמצעות החברה שלנו, ליזם, 1.5 מיליון שקלים, על פרויקט פינוי-בינוי ברחוב כחף החיים בירושלים. יש לנו שם פרויקט. אנחנו משעבדים את הזכויות של היזם בפרויקט כף החיים, ומחלקים בעצם את השיעבוד הזה לכל אחד מהמשקיעים. כל אחד מקבל 10% מהשיעבוד.
לפי חלקו.
אם, בדיוק, לפי חלקו. ואם חס ושלום יום יבוא ונצטרך לממש את השיעבוד, אז כל שקל שיתקבל יתחלק לאותם 10 אנשים. אז זה בעצם השיעבוד שנרשם לטובתם ברשם החברות על הזכויות האלה. השיעבודים בדרך כלל הם עשויים להשתנות בין פרויקט לפרויקט בהתאם לשלב שלו. יש שיעבודים יש פרויקטים שאפשר לקבל בהם שיעבוד שני, שזה שיעבוד שנרשם אחרי הבנק לטובת המשקיעים. יש מקומות שבהם השיעבוד לפני שהבנק נכנס, זה שיעבוד ראשון, שיעבוד זכויות של החברה היזמית בפרויקט וכולי. יש לנו עורכי הדין שמלווים אותנו ברוב העסקאות, זה אסף אנגלרד, עורך דין שמייצג את כל גופי המימון הגדולים בארץ, בנק מזרחי, בנק פועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, גופי מימון חוץ בנקאיים, באמת עורך דין מימון מהשורה הראשונה. אז הוא בודק עבורנו בכל עסקה מה המקסימום שניתן לקבל, ויש מקומות שבהם אנחנו אומרים, תשמע, העסקה נראית מצוין, אבל ביטוחות אי אפשר לקבל פה. אז אנחנו נדלג לעסקה הבאה, או שהיזם ייתן לנו ביטוחות חיצוניות מפרויקט אחר.
תקשיב, אתה לא תאמין, אנחנו בסוף, אני חייב, כן, כן, תאמין או לא. זה עובר מהר.
כן.
אני לא הספקתי לשאול אותך, אבל אני כן מעניין אותי. עשית לי סדר, א', עשית לי סדר, ולא רק למי שרוצה להשקיע בברק, אלא עשית לי סדר כללי, ואני סתם ככה מסקרנות רוצה לדעת, הרי אתם מתעסקים כאן בעוד שני תחומים שהם הקרקעות להשבחה והם הנכסים המניבים, ונגיד אני רוצה להשקיע בהם, ואני אומר רגע, נכון אני עכשיו משתתף במימון של הרכישה, במימון של הקנייה, של מה שאנחנו עושים, אבל אני רוצה להישאר שותף, אני... ברק קנו את זה, החברה קנתה את זה, נתנה את המימון, הרי היא שותפה, אבל היא שותפה. אני רוצה, נכון שאני שם עכשיו את הכסף, אבל אני לא רוצה רק את הרווח, אני רוצה להישאר בתוך היזמות הזאת. יש אופציה כזאת היום?
יש אופציה להיות שותפים ברווחים, אבל שותף בבעלות של הנכסים, זה משהו שאנחנו לא עושים אותו היום. שותפות ברווחים אפשר, בן אדם מחליט להשקיע ב... עסקה מסוימת של קרקע להשבחה, ומגדירים מראש כמה אחוז מהרווח הוא, כמה כסף הוא משקיע וכמה אחוז מהרווח הוא מקבל, ובסיום העסקה במחירת הזה הוא יקבל את הכסף שלו ואת האחוזים שלו ברווח. זה
דרך אגב, בקרקעות להשבחה, סליחה, התשואה נגזרת, הרי יש בה את המרכיב שיכול להיות שיהיה השבחה מאוד גדולה של הנכס. זאת אומרת, ככל שתשיגו יותר, המשקיע יקבל יותר?
המשקיע יכול להיכנס היום בשלושה... מסלולי השקעה. מסלול אחד זה מסלול של תשואה קבועה, ושם אז אין קשר, זה יכול להיות גם בכל אחד משלושת הפרמטרים.
אפילו אם זה ייקשה, הוא מקבל.
נכון, הוא מקבל את הקרן שלו ואת הריבית שלו, מה שדובר, וזה לא עולה אם זה מצליח יותר, וזה לא יורד אם זה מצליח פחות. המסלול השני זה מסלול של שותפות ברווח, ואז באמת, אם נניח שהגדרנו שאתה משקיע מיליון שקלים ומקבל 4% מהרווחים של הפרויקט, והפרויקט הרוויח מיליונים, אתה מקבל את הכסף שלך, זה תשואה שאנחנו מגדירים אותה מראש, כי פוטנציאל התשואה שם הוא גבוה יותר מהריבית הקבועה, כי יש סיכון ויש סיכוי. הקרן עצמה כן מוגנת, זאת אומרת, הקרן מוגנת על ידי פרויקטים אחרים, ופוטנציאל התשואה שם, בגלל חוק של רשות ניירות ערך, אני לא יכול להגיד את המספרים.
לא, אנחנו גם לא רוצים לדבר על המספרים, מי שירצה שיבוא
כן,
לפה.
אז מי שירצה שיבוא. יש לנו גם אופציה שלישית, למי שמשקיע מיליון שקלים ומעלה, שיכול לקבל גם אופציה לדירה. שיוכל לקנות דירה בעוד 5-6 שנים במחירים של היום. אם נגמר לנו הזמן, אז אני לא אספיק להרחיב על זה, אבל מי שמעניין אותו וזה רלוונטי, אז נשמח להרחיב אולי באופן אישי.
תקשיב, תקשיב ברק, אתה יודע.
רגע, אני רוצה להשלים עוד משהו אחד על הסיפור. שאלת איך בודקים מי שרוצה להשקיע במקומות מסוימים, איזה שאלות הוא צריך לשאול ומה הוא צריך לבדוק. אני אגיד שני דברים שהם בעצם דבר אחד, שהוא בעיניי מאוד משמעותי. אולי אגיד שני דברים. דבר אחד זה הניסיון, והניסיון בעסקאות שהסתיימו. אנחנו עד היום השקענו 400 מיליון שקלים, החזרנו 150 מיליון שקלים כבר למשקיעים. נדלן זה עסק ארוך, לוקח הרבה זמן עד שצוברים את הניסיון, בהתחלה זה קצת מתסכל, כי אתה משקיע בהרבה פרויקטים, אבל עד שזה נגמר לוקח 4-5 שנים. אבל זה דבר שאני חושב שכל אחד צריך לבדוק, במקום שבו הוא משקיע, מה הניסיון שלהם בסגירת, בסיום עסקאות. זה מראה על ותק, זה מראה על יכולת להביא עסקאות לסיום וכו', זה נקודה אחת משמעותית. הנקודה השנייה, שהסיבה שאנחנו לא משקיעים בחול, אמרתי קודם, רוב מוחלט של העסקאות שלנו, למעט 4 עסקאות, כל העסקאות האחרות, הן בארץ. אנחנו רואים שהערך המוסף שלנו בארץ הוא הרבה יותר גדול, היכולת להגיע לכל דבר היא גדולה, ומה שנתקלנו בעבר בעסקאות בחול, גם בקצת עסקאות שאנחנו עושים וגם אצל אחרים, הרבה יותר קשה היה לתפעל את העסקה. וצריך להבין, האם אותו בן אדם שמנהל את העסקה הוא גר שם, האם הוא מקומי, האם הוא מבין בזה, האם יש לו אינטרס להשקיע שם לאורך זמן, כי מי שקונה עבורכם דירה באיזשהו חור בארצות הברית, איזה סינגל פמילי, אתה מקבל איזו דירה פרטית, אחרי כמה שנים, ושוב, טיפלנו בכאן, אני מדבר מניסיון, אחרי כמה שנים, אתה לא יודע בכלל מאיפה המקום הזה נמצא, הוא נעלם בינתיים מתקדם למקום אחר, אתה נמצא עם איזה בית בארצות הברית, שאתה משלם עליו ארנונה כל חודש, ולא יודע מה לעשות איתו. אז לשים לב, כשהבן אדם שמנהל את הביזנס, הוא נמצא בתוך העניינים, זה הביזנס שלו, הוא מכיר, הוא נמצא שם לעומק, יש לו ערך מוסף בניהול של זה, ולא נמצא מרחוק, מגייס את הכסף והולך הלאה.
אתה יודע, אתה פגעת כאן לעניינים, הרי עליי בגלובס כתבו שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחול, למרות שהערכתי פה לא מעט, אבל זה בדיוק על זה דיברתי. על זה דיברתי שאנשים לא מבינים שצריכים כל הזמן שיהיה לך שם מישהו, זה לא כמו בארץ. תקשיב ברק, אתה מאלה שאפשר לדבר איתם 16 שעות, וששאלת אותי בתחילת הפרק כמה זמן זה לוקח, ככה הרמת גבה, מה 40 דקות? אז הנה אנחנו כבר 46 דקות. ולי היה מרתק, אני גם למדתי המון. אני פחות עוסק בקבוצות, אבל אתה יודע, אני כן עשיתי קבוצות, וזה מעניין, אתה יודע, וזה היה חשוב לי. אתה פשוט ענית לי כאן על כל השאלות, שאני מוקף קודם כל בהצעות, כל היום אני מקבל הצעות, בוא תשקיע פה, בוא תשקיע פה, וגם מגיעים אליי אנשים לייעוץ, ואני אומר להם את הדברים, אתה כל כך עשית להם סדר בזה, אז זה יעזור לי גם, אתה יודע, שלפני הייעוץ שישמעו אותך, וכמובן, למי שירצה להשקיע, אז גם הפרטים שלכם יופיעו בעמוד של האתר.
נשמח כמובן.
אצלי בנדלן בקלות. אז תודה רבה על האירוע החכם, תודה רבה על הידע העצום, ואני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך של הקשר.